שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר סיני, ורגע לפני שנתחיל את השיעור, יש לי בקשה קטנה. כמו שאתם יודעים, היום זה היום של זכר למחצית השקל, וכמו שאני תמיד אומר, אין לנו מקור מימון מבלעדיכם, ההכנה של כל שיעור עורכת בערך יומיים מלאים, מבוקר עד לילה, ואנחנו באמת זקוקים לכם בשביל להמשיך את המפעל הזה, וכיוון שאתם כבר שומעים ונהנים מהשיעורים, אז נראה לי נכון והגיוני שתבחרו לתת את המחצית השקל שלכם לזה שנוכל להמשיך ולהכין עוד ועוד שיעורים. בשביל לעשות את זה אפשר לחפש בגוגל מחצית השקל אתר סיני, או פשוט להיכנס לאתר ושם זה נמצא בתפריט למעלה ובתפריט התרומות, ויש קישור ליד השיעור עצמו וליד הסרטון, מי שבכל הלשון אפשר גם משם, יש שם כפתור לעזרה לשיעורים, ואז בוחרים את השיעור שלנו. תודה רבה מראש, שזכות התורה תעמוד לכם ולמשפחתכם, ושיהיה פורים שמח ובשורות טובות. ועכשיו בואו נתחיל את השיעור. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף פי זין במסכת סנהדרין. נתחיל במשנה בסוף עמוד הקודם, ונסיים בשורה הרביעית בדף הבא. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 20 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בנחנקים, כלומר חטאים שעליהם חייבים חנק, והיום הנושא שלנו זה זקן ממרא. זקן ממרא זה חכם שהורה לעשות בניגוד לדעת הסנהדרין הגדולה, והורגים אותו בחנק. ולפני שניכנס לדיונים, בואו קודם כל נקרא את הפסוקים. אז הפסוקים הם בדברים י"ז, מפסוק ח' עד פסוק י"ג. בהתחלה בפסוק ח' מתואר המצב שבו לאדם יש שאלה, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית למקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, הוא ניגש לבית דין והם אומרים לו את ההלכה, והוא צריך להקשיב להם, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. ואז בפסוק י"ב, והאיש אשר יעשה וזדון לבלתי שמו אל הכהן העומד לשרת שם את השם אלוקיך או אל השופט, ומת האיש ההוא וביארת הרע מישראל. והגמרא מבינה שהאיש ההוא, הכוונה היא לאותו זקן ממרא. עד כאן עיקר הפסוקים. עכשיו בואו נראה את המשנה ואחרי זאת הגמרא. אז המשנה אפשר לחלק אותה לשלושה שלבים. שלב ראשון היא אומרת שזקן ממרא זה דווקא מי שממרא דת בית הדין הגדול בירושלים, לא בית דין אחר. שלב שני, המשנה מתארת את התהליך עד שהוא נהיה זקן ממרא, וזה שבהתחלה הוא נחלק פשוט עם בית הדין שבעירו, זה מה שכתוב בפסוק, כי יפלא ממך דבר למשפט וכו'. אבל זה עוד לא הופך אותו לזקן ממרא, אלא הוא ובית הדין שלו צריכים לעלות לירושלים לברר שם את הדין, כמו שכתוב, ועלית על המקום וכו'. והמשנה מתארת שבעצם גם בירושלים היו שלושה בתי דינים, אחד של 23 דיינים בפתח הר הבית, השני גם 23 בפתח חזרה, ורק השלישי של ה-71 זה בית הדין הגדול שבלשכת הגזית. והם כל פעם צריכים לעלות מדרגה לדרגה, כלומר קודם ניגשים לבית הדין של הר הבית, אם בית הדין קיבל במסורת את התשובה אז הוא אומר להם, אבל אם הם לא קיבלו, או אפילו אם הם קיבלו אבל אותו אדם שנחלק לא מקבל את התשובה, אז עוברים לדרגה מעל בפתח העזרה, ושוב אם זה לא עזר, אז עוברים לדרגה מעל ה-71, ושם הם כבר מכריעים או על פי קבלה או על פי דרשה, וכאן כבר אין לה לעלות, זה הפסק הסופי, ואותו זקן חייב לקבל את ההלכה. ואם אותו זקן בכל זאת לא קיבל אלא הורה לעשות כנגד הביתין, אז הוא נקרא זקן ממרא. ועד כאן השלב השני של המשנה, תיאור התהליך של המחלוקת שלו עם בית הדין הגדול. השלב השלישי זה שכל זה דווקא בהוראה. מה הכוונה? זה בעצם במשנה אומר שני דברים. א', הוא חייב מיתה רק אם הוא הורה לעשות אחרת מבית הדין, אבל אם הוא רק לימד את זה כחלק מהלימוד תורה שלו בלי להורות הלכה למעשה, אז על זה לא הורגים אותו. דבר שני, הדין של זקן ממרא זה רק בחכם שהגיע להוראה, כלומר הוא הגיע לגיל 40, הוא כבר יושב בבית דין, רק אדם כזה, כיוון שהוא יכול להורות, אז גם הורגים אותו אם הוא הורה אחרת מהבית דין, אבל תלמיד פחות מ-40, שלא הגיע להוראה, אז הוא לא כלול בדין. הגמרא עוד מעט אביא מקור לזה מזה שכתוב כי יפלא ודורשים במופלא שבבית דין, כלומר דווקא החכם שכבר ראוי לשבת להוראה ויושב בבית דין, דווקא אותו הורגים אם הוא הורה אחרת. ועד כאן המשנה עם שלושת השלבים. עכשיו נעבור לדיון בגמרא, ושימו לב, הגמרא לא דנה במשנה עצמה, אלא בעוד דבר שנוגע לזקן ממרא, וזה מהם הדינים שלם הוא נחלק שעל זה הורגים אותו. וכשאנחנו אומרים מהם הדינים, אנחנו בעצם מדברים כאן על שלושה דברים, וזה א', באיזה תחומים בהלכה הוא נחלק, ב', מה מקור הסמכות של הדינים שעלם הוא נחלק, כלומר אם זה דינים שמפורשים בתורה, נלמדו מדרשה, הלכה למשה מסיני, זה דבר שני, מקור הסמכות. דבר שלישי, זה מה החומרה של אותם דינים שהוא נחלק עליהם, כלומר אם זה דווקא דינים שיש בהמיתה או לאו דווקא, זה מה שנדבר עליו. עכשיו עוד פעם, מה הם התחומים, מה מקור הסמכות ומה החומרה, ולגבי זה מה שנעשה, זה נראה שתי ברייתות, ברייתא א' וברייתא ב', ואחרי זה נראה איך ברייתא א' מסתדרת עם אחת הדעות בברייתא ב'. בואו נתחיל. אז ברייט א' דנה בעיקר במהם התחומים, אבל תוך כדי גם דנה קצת במקור הסמכות, ובשביל לעשות את זה היא דורשת רק פסוק אחד, וזה הפסוק הראשון בפרשייה, פסוק ח', בוא נקרא אותו עוד פעם, כי פלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית למקום שרבחה השם אלוקיך בו. עד כאן הפסוק, ועכשיו הברייטה דורשת ממש כמעט מילה מילה, כרגע בוא נראה רק את הדרשות שקשורות לתחומים ולמקור הסמכות, בסוף נראה גם עוד כמה דרשות על המילים האחרות, אז אנחנו מתחילים מהמילה ממך. כאמור, כי פלא ממך דבר. אז ממך דורשת הברייטה לגבי התחומי ההלכה, שהכוונה היא לעיבור השנה, דורשים את זה כי בנחום א' כתוב, ממך יצא חושב וכולי יועץ בליעל, ולעיבור השנה צריך להיות יועץ, כלומר חכם, לכן ממך רומז לעיבור שנה, זה דבר ראשון. הדבר השני זה דבר, כי פלא ממך דבר, אז דבר זה לגבי מקור הסמכות, שזה נכון גם לדברים שנלמדו הלכה למשה מסיני, המילה הבאה זה למשפט, גם זה לגבי מקור הסמכות, וזה שזה נכון גם לדברים שנלמדו גזרה שווה, והדבר הבא זה בין דם לדם, וכאן דורשים את זה על התחומים בהלכה, וזה דם נידה, דם לידה ודם זיווה, והדבר הבא זה בין דין לדין, אז שוב דורשים את זה על התחומים, וזה דיני נפשות, דיני ממונות ודיני מכות, כלומר איסורים שחייבים אליהם מלכות. הדבר הבא זה ובי נגע לנגע, שוב זה לגבי התחומים, וזה נגע אדם, נגע בגדים ונגע בתים. המשך הפסוק זה דברי ריבות בשעריך, אז דברי, הכוונה היא לדברים שתלויים בדיבור, כלומר חרמין, ערכין, הקטש. הדבר הבא זה ריבות, וזה דברים שנובעים ממריבה, כלומר סוטה, כי אולי בגדה בבעלה, או עגלה ערופה, כי זה נבע ממריבה, מרצח, וטרת מצורע, כי צרת נובעת מלשון הרע. והדבר האחרון זה בשעריך, וזה רומז ללקט שכחה ופאה, כי כתוב על זה, ואכלו בשעריך. עריך. עד כאן הדרשות של הברייטה לגבי התחומים. בסוגריים, בוא נוסיף את הדרשות על שאר הפסוק, אז זה עוד ארבעה דברים. תחילת הפסוק, כי פלא, כמו שכבר אמרנו, זה רומז לזה שצריך דווקא את המופלא שבבייטין, כלומר, תלמיד חכם שראוי להוראה, וסוף הפסוק, וקמת ועלית על המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, אז וקמת דורשים שהוא קם מהבייטין הראשון שהוא שאל, אל הבייטין הבא, והבייטין הראשון צריכים לבוא איתו, ומבעלית דורשים שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, ואגב, גם דורשים שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, זה מפסוק בירמיהו, ומאל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו דורשים שמלמד שהמקום גורם. כלומר, אם בית הדין הגדול לא נמצא בלשכת הגזית, אלא במקום אחר, אז זה לא נחשב אם הוא חלק עליהם, הוא לא נהרג על זה, כל זה היה בסוגריים. ועד כאן, ברייטה א', ראינו את התחומים וקצת על מקור הסמכות. כלומר, מבחינת התחומים, דיברנו על עיבור שנה, ודם נידה לידה וזיווה, ודיני נפשות ממונות ומכות, ונגיע דם בגדים ובתים, וחרמין ערכין והקדשות, וסוטה עגלה ערופה ומצורע, ולקט שכחה ופאה, זה התחומים. ולגבי הסמכות, הזכרנו הלכה למשה מסיני וגזרה שווה, זה כמובן לא רק זה, אלא אפילו זה, ועד כאן ברייטה א'. ברייטה ב' היא באמצע עמוד א', תנו רבנן, והיא לא מדברת על תחומי האיסור, אלא רק על שני הדברים האחרים שהזכרנו, וזה חומרת האיסור ומקור הסמכות, עד כמה זה מפורש בתורה, ולגבי זה יש לנו את רבי מאיר, רבי יהודה ורבי שמעון. רבי מאיר ורבי יהודה, כל אחד מקל בדבר אחד ומחמיר בשני, רבי שמעון לוקח את שתי החומות שלהם ביחד. בואו נראה את זה. אז רבי מאיר, מצד אחד לגבי חומרת האיסור, הוא מקל ואומר שהוא זקן ממרא רק אם מדובר באיסור קרת, לא באיסורים אחרים. הגמרא מביאה לזה מקור, גזרה שווה, דבר דבר, מפר עליהם דבר של ציבור, שגם שם זה דווקא על קרת. זה מצד אחד, הקולה של רבי מאיר. מצד שני, לגבי מקור הסמכות, בזה הוא מחמיר ואומר שזה גם דבר שלא מפורש בכלל בתורה, אלא רק בחכמים. כל עוד חכמים דרשו שיש כאן איסור קראת, אז יש בזה דין זקן ממרא. זה לגבי רבי מאיר. רבי יהודה כאמור הוא הפוך, כלומר מבחינת חומרת האיסור הוא מחמיר ואומר שזה גם באיסורים שאין בהם קראת. מבחינת מקור הסמכות כאן הוא קצת מקל ואומר זה דווקא באיסורים כאלו שלפחות העיקר שלהם מפורש בתורה ורק הפרטים הם נלמדו על ידי חכמים והזקן בא וחלק על אותם פרטים. גם רב יהיה לזה מקור מזה שכתוב בהמשך בפסוק י' אלף על פי התורה אשר ירוחה, אז התורה זה שזה מפורש, אשר ירוחה זה דרשות של חז"ל, זה רבי יהודה. אז שוב לסיכום, רבי מאיר מקל ואומר שזה דווקא באיסור קראת, אבל מחמיר שזה גם ביסור שלא מפורש בכלל. רבי יהודה מחמיר ואומר שזה לאו דווקא קראת, אבל מקל שזה דווקא שהעיקר מפורש. עכשיו בא רבי שמעון ולוקח את שתי החומרות, כלומר מצד אחד לגבי חומרת האיסור הוא מחמיר כרבי יהודה שזה גם כשאין קראת, מצד שני לגבי מקור הסמכות הוא מחמיר כרבי מאיר שזה גם דבר שלא מפורש בכלל, אלא אפילו על דקדוק אחד של חז"ל הורגים אותו. והגמרא מביאה מקור לרבי שמעון, זה נראה כמו מקור לשני הדברים שהוא אמר, מזה שכתוב בפסוק י' ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום וכולי, שאפילו הגדה כל דהו, גם משהו קטן של דקדוק סופרים, גם על זה הוא חייב מיטה. עד כאן ברייתא ב'. עכשיו בואו רק נזכיר עוד פעם, בברייתא א' ראינו את התחומים השונים בהלכה של האיסור, וגם קצת לגבי מקור הסמכות, דיברנו הלכה למשה מסיני וגזרה שווה. בברייתא ב' דיברנו על חומרת האיסור, האם צריך כרת או לא, ועל מקור הסמכות, האם צריך שיהיה קצת מפורש בתורה, או שגם זה לא, עד כאן שתי הברייתות הראשונות. עכשיו, שלב שלישי בסוגיה, זה בואו נחבר את שתי הברייתות. כלומר, ראינו בברייתא א' המון תחומים בהלכה, השאלה היא אם אפשר לסדר את אותם תחומים עם הדעות שראינו בברייתא ב'. אז לפי הדעות בברייתא ב' שלא צריך שיהיה כרת, אז זה קל בכל אותם תחומים, אז כן יכול לחלוק על איזשהו פרט בהלכה, ועל זה יהרגו אותו. אבל לפי רבי מאיר בברייתא ב', שזה דווקא על כרת, אז האם באמת אפשר למצוא בכל אותם תחומים של ברייתא א', דין שהוא נחלק עליו, שיש בו כרת? אז זה מה ששאל רב הונא בר חיננא את רבא, ורב אמר לתלמיד שלו, רב פאפא, שיענה לו, שיראה לו איך בכל אחד מהתחומים, אפשר למצוא איזשהו דין שהזקן החלק עליו שיש בזה כרת. אנחנו כרגע 9 שורות לפני סוף עמוד א', וזה בעצם מה שנעשה מעכשיו ועד סוף השיעור, וגם קצת מחר נעבור תחום תחום מברייתא א', ונראה מה יש בתחום הזה שהזקן אולי נחלק עליו, שיכול איכשהו לגרום לאיסור כרת, ולכן גם על זה יהרגו את אותו זקן ממרא. וזה הולך להיות סוגיה כיפית, כי אנחנו הולכים עכשיו ממש לעשות טיול לאורך הש"ס בכל מיני תחומים שונים, ולראות מחלוקות שונות שיש בהם כרת. אז כאמור, התחום הראשון היה דרשה מהמילה ממחה, וזה לגבי עיבור שנה. איזה מחלוקת יכולה להיות לגבי עיבור שנה שיכולה להוביל לקרת? אומר רב פאפא, המחלוקת במסכת עדויות, האם מעברים את השנה גם אחרי פורים? אז אם למשל בית הדין הגדול אמר לא לעבר, ואותו חכם אמר לעבר, אז יוצא שהוא בעצם דוחה את הפסח ומתיר חמץ בפסח האמיתי, ואם להפך אז הוא מקדים את הפסח וגם מתיר חמץ בפסח האמיתי, וזה כמובן איסור קרת. זה לגבי עיבור שנה, הדרשה מהמילה ממחה. המילה הבאה בפסוק זה דבר, שכאמור דרשנו את זה לדברים שנלמדו להלכה למשה מסיני. איזה קרת יש בהלכה למשה מסיני? אומרת הגמרא, זה לגבי ראיית דם של אישה. עכשיו לא נוכל להיכנס עכשיו לכל ההסבר של ימי זיווה של אישה, מי שרוצה יכול להסתכל בחוברת. בכל אופן, אישה שראתה דם ביום ה-11 של ימי הזיווה שלה, הלכה למשה מסיני שהיא לא צריכה לשמור עוד יום נקי אחרי זה, אלא היא תובלת כבר באותו לילה. אבל מה אם היא ראתה לא ביום ה-11 אלא ביום ה-10? אז בזה יש מחלוקת. ריש לקיש אומר שגם בזה מקלים, רבי יוחנן אומר שבזה מחמירים. אז אם בית הדין הגדול פסק לחומה כמו רבי יוחנן ובא זקן והורה להקל כמו ריש לקיש, אז הוא בעצם גורם לאישה לטבול כשעדיין אסור לה, והיא בעצם עדיין זווה, ואם בעלה יבוא עליה זה איסור קרת. אז הנה קרת גם בדבר של הלכה למשה מסיני. המילה הבאה זה כבר בשורה הראשונה בעמוד ב', זה המילה למשפט. נזכיר, ממחה, דבר, למשפט, שכאמור זה דברים שנלמדו בגזרה שווה. איזה מחלוקת יש בגזרה שווה שזה קרת? אומר רב פאפא, גזרה שווה שאומרת שאם אדם בא על הבת שלו, שהיא לא הבת שלו מנשואין, אלא ביתו מהנוסתו, גם בזה יש קרת, אז אם אותו זקן חלק בזה על הביתין ואמר שאין, אז על זה הוא נהרג. עד כאן הדבר השלישי. שלושת הדברים הבאים זה מהמילים בין דם לדם, ודרשנו על זה את דם נידה, דם לידה ודם זיווה. אז איזה מחלוקות יש כאן שיש להם נפקמינה לקרת? אז לגבי דם נידה יש מחלוקת במשנה בנידה דף יוטט לגבי דם ירוק, שהקו יבן מהללה למטמא, אבל חכמים מתארים. אז אם בית הדין הגדול פסק כמו אחד מהם והזקן פסק כמו השני, זה יכול לגרום לקרת, או כי הוא יתהר דם טמא, או כי הפוך הוא יתמא דם טהור, שזה גם יכול לגרום לקרת. כי אם נגיד היא ראתה דם ירוק היום ודם אדום מחר, אז אם היא חושבת שדם ירוק היא תתחיל לספור כבר מאותו יום, והיא תסיים לספור מוקדם, שזה גם קרת. אז זה לגבי המחלוקת בדם נידה. לגבי דם לידה, אז קודם כל נזכיר שכשאישה יולדת למשל נקבה, אז שבועיים ראשונים כל דם שהיא רואה זה דם טומאה, אבל אחרי זה כל דם שהיא רואה זה דם טהרה. כלומר, זה לא מטמא אותה, זה מעיקר הדין, היום מחמירים. בכל אופן, מה קורה אם ביום המעבר היא שפעה דם, כלומר, ראתה ברצף דם מהיום ה-14 אל תוך היום ה-15. רב אומר שברגע שנכנס היום ה-15, פתאום מאותו רגע הדם הוא טהור, כי מבחינתו כל הדם הגיע מאותו מקור, ופשוט יש גזרת הכתוב שמהיום ה-15 זה טהור, אבל לוי אומר שלא, כי לדעתו דם הטומאה ודם הטהרה מגיעים משני מקורות שונים, וכל עוד היא רואה ברצף, אז כנראה שעדיין זה מגיע מהמקור הטמא, ולכן אפילו שכבר נכנס היום ה-15, הדם הזה עדיין מטמא אותה. זאת המחלוקת. ואם הביתי נפסקו לחומרה כמו לוי, ואותו זקן נפסוק לקולה כמו רב, אז הוא בעצם מתיר אישה שאמורה להיות טמאה, ואם בעלה יבוא עליה, זה איסור קרת. זה לגבי דם לידה. המחלוקת השלישית בסט הזה זה לגבי דם זיווה. איזו מחלוקת קרת יש כאן? אומר רב פאפא, לגבי אישה שראתה 3 ימים דם בימי הזיווה שלה, כך שעקרונית זה אמור להפוך אותה למה שנקרא זווה גדולה, אבל בדיוק באותם שלושה ימים היא גם קשתה ללדת, היו לה כאבי צירים, ואז אפשר לומר שהדם הוא לא בגלל שהיא זווה, אלא זה דם שנובע מקושי ילדה, ואז היא לא תהיה זווה. אז מה עושים? אז הודינו שאם היא ילדה מיד אחרי אותם שלושה ימי קושי, כלומר אותם שלושה ימים שבהם היא ראתה דם והיו לה כאבי צירים, אז באמת מייחסים את הדם ללידה, והיא לא נחשבת זווה. אבל אם היא לא ילדה מיד, אלא אחרי אותם שלושה ימי קושי וימי דם, היה איזושהי הפסקה, ורק אחרי זה ילדה, אז לא מייחסים את הדם אל הלידה, והדם הזה הוא דם זיווה ומטמא אותה. עכשיו, כמה זמן הפסקה צריך? אז רבי אליעזר אומר, מעת לעת, רבי ישוע מקל ומאפשר הפסקה יותר ארוכה, כלומר, יותר זמן שאפשר להחשיב את זה כנובע מהלידה ולא נטמא אותה, וזה לילה ואז יום שלמים. כלומר, נגיד שהפסיק לכאוב לה, לא יודע, ב-12 בצהריים, אז היא לא צריכה ללדת תוך 24 שעות מ-12 בצהריים, אלא מחכים ללילה ואז 24 שעות, ורק אז אם היא ילדה, אז זה כבר נחשב הפסקה. זאת המחלוקת, וגם כאן, אם בית הדין הגדול פסק כמו רבי אליעזר, ואילו אז כן הקל כמו רבי יהושע, אז הוא בעצם מתיר אישה שאמורה להיות אסורה, וזה איסור קראת, ועד כאן שלושת הדינים של דם נידה, דם לידה ודם זיווה. שלושת הדינים הבאים, זה מה שכתוב בפסוק, בין דין לדין, וברייתא הסבירה שזה דיני ממונות, דיני נפשות ודיני מכות, כלומר מלכות. איזה מחלוקת יכולה להיות כאן שיכולה לגרום לקראת? אז לגבי שלושת הדברים האלו, הקראת כאן הוא קצת עקיף. כלומר, הגמרא תציע שבכל אחד מהתחומים יש מחלוקת שקשורה לכסף, האם הכסף מגיע למישהו או לא, ואם אותו אדם ייקח את הכסף ויקדש עם זה אישה, אז אם הכסף מגיע לו, אז האישה באמת מקודשת, ומישהו יבוא עליה, אז יש את איש והוא יחייב קראת, אבל אם הכסף לא מגיע לו, אז בעצם הוא לא קידש אותה, כי הוא נתן לה כסף שהוא לא שלו, והיא לא אשת איש, ומי שיבוא עליה לא חייב קראת, כך שבעצם כל מחלוקת לגבי למי שייך כסף מסוים יכול להגיע לאיסור קראת, אז עכשיו פשוט צריך לראות איזה מחלוקת יש בדיני ממונות, נפשות ומכות, האם כסף מסוים מגיע למישהו או לא. אז לגבי דיני ממונות, אומר רב פאפה, אם שני דיינים דנו לחייב אדם בתשלום, אז שמואל אומר שלמרות שעקרונית בית דין צריך שלושה דיינים, אבל בדיעבד אם שניים דנו, אז הדין שלהם דין, אבל רב אומר שהדין שלהם לא דין, גם בדיעבד, וממילא אם אותו אדם לקח את הכסף שהוא קיבל באותו דין וקידש עם זה אישה, אז בעצם זה מחלוקת האם מקודשת או לא, וכאמור, מזה יכול לנבוע גם קראת אם מישהו יבוא לה, זאת ההצעה למה זה כן נחלק על בית הדין הגדול לגבי דיני ממונות. הדבר הבא זה דיני נפשות. הגמרא מביאה דרשה על הפסוק בשמות כ"א, וכי נצאו אנשים ונגפו אישה הרה וכולי, שזה בעצם מדבר על מקרה שאדם רצה להרוג מישהו אחד, אבל בטעות הרג מישהו אחר, ואומר הפסוק על זה, נפש תחת נפש. ומה הכוונה כאן לנפש תחת נפש? אז רבי אומר שהכוונה גם כאן לא לנפש ממש, אלא לממון, כלומר, הוא צריך שלם לירושים של ההרוג, אבל רבנן אומרים שלא לוקחים לו כסף, אלא באמת הורגים אותו. נפש תחת נפש כפשוטו. עכשיו, מה יקרה אם היורשים של ההרוג ייקחו כסף מההורג? אז לפי רבי הכסף הזה מגיע להם, אבל לפי רבנן הכסף לא מגיע להם. ואם אחד מאותם יורשים יקדש בכסף הזה אישה, אז שוב יש מחלוקת האם מקודשת או לא, וממילא מישהו יבוא לה, האם יש לו קראת או לא, אז הנה שוב מחלוקת לגבי דיני נפשות שקשורה לכסף, ומזה יוצאת מחלוקת לגבי האם יש כאן קראת או לא. הדין השלישי בסט הזה זה לגבי מכות. איזה מחלוקת כאן יש? אז זה מחלוקת שראינו ממש בתחילת המסכת, במשנה הראשונה של המסכת בבית עמוד א', כמה דיינים צריך בשביל לחייב מישהו במכות, כלומר במלכות. רבנן אומרים שלושה דיינים, רבי ישמעאל אומר 23. עכשיו, מה יקרה אם באמת שלושה דיינים דנו אותו למכות? אז לפי רבנן זה באמת מגיע לו, ולפי רבי ישמעאל הם בעצם סתם חבלו בו, כי לא מגיע לו. אז אם אותו אדם מוכה ילך לדיינים ויקח מהם כסף כי הם חבלו בו, אז לפי רבנן הכסף לא מגיע לו, כי הם הלקו אותו כדין, אבל לפי רבי ישמעאל הכסף מגיע לו, כי ילקו אותו לא כדין, כי שלושה דיינים זה לא מספיק, צריך 23. וממילא אם אותו אדם ייקח את הכסף הזה וילך ויקדש בזה אישה, אז לרבנן היא לא מקודשת, ולרבי ישמעאל היא מקודשת. אז הנה שוב, מחלוקת לגבי מלכות, שמזה יוצאת מחלוקת לגבי כסף, ומזה יוצאת מחלוקת לגבי קראת, ועד כאן הסט של בין דין לדין, כלומר דיני ממונות, דיני נפשות ודיני מכות, כלומר מלכות. הסט האחרון להיום זה 11 שורות לפני סוף עמוד ב', וזה ובין נגע לנגע, וזה כאמור דרשנו שאם הזקן החלק עליהם על ניגי אדם, ניגי בגדים וניגי בתים, גם כאן הורגים אותו, ושוב, גם כאן אנחנו צריכים למצוא באיזה מחלוקת הוא נחלק עליהם שיכול להוביל לאיסור קראת. אז כאן האמת זה די קל, כי בכל הרשימה הזאת אם יש מחלוקת לגבי תומה, אז אם נגיד בית הדין פסק שמישהו תמה, ואילו אותו זקן פסק שמישהו לא תמה, ואז אותו אדם נכנס למקדש, אז הוא מתחייב בקראת. אז סביב מה מחלוקת כאן, אז לגבי נגע אדם, בשביל לטמא אדם בנגע, צריך שיהיה לו גם מראה של נגע, למשל בהרת, וגם סימן טמא למשל שתי שערות לבנות. עכשיו, צריך שהבהרת תבוא לפני שתי השערות, אבל אם שתי השערות היו לפני הבהרת, אז זה לא נחשב סימן טמא. עכשיו, מה קורה אם יש ספק מה היה קודם? אז בזה יש מחלוקת במשנה בנגעים בפרק ד' שרבנן מצמים, ורבי יהושע מתהר, כלומר, לדעתו זה לא נחשב סימן טמא, וצריך להסגיר את האדם הזה. ולענייננו, אם הבית דין הגדול טימא כמו רבנן, ואילו הזקן טיהר כמו רבי יהושע, ואז אותו אדם חשב שהוא טהור ונכנס למקדש, אז הוא חייב קראת. אז הנה דוגמה למה הזקן יכול לחלוק לגבי נגעי אדם שיכול להוביל לקראת. הדבר הבא בסט הזה זה נגעי בתים, אז בזה יש מחלוקת במשנה בנגעים בפרק י' ב' לגבי הגודל והמיקום של הנגע בבית, שלפי רבי לזר ברבי שימון צריך גודל של שני גריסים בפינת החדר, כלומר גריס על כותל אחד וגריס על כותל שני. הוא לומד את זה מזה שבפסוק כתוב גם קיר וגם קירות, אבל חכמים מחמירים ואומרים שזה מטמא גם אם זה על קיר אחד. ושוב, אם באמת היה מקרה של קיר אחד והבית דין הגדול החמיר כמו חכמים שזה טמא, ואילו אותו זקן טיהר כמו רבי לזר ברבי שמעון, ואז בא אדם לתוך אותו בית והוא חושב שהוא טהור כמו רבי לזר ברבי שמעון ואז הלך למקדש, אז הוא חייב קראת. זה לגבי נגעי בתים. והדבר האחרון לגבי נגעי בגדים, יש דין של רבי נתן בן אבטולמוס שמה נגע טמא בבגד, אבל אז הנגע פרח, כלומר התפשט והתרחב לכל הבגד, אז פתאום זה הופך להיות טהור. הוא לומד את זה גזרה שווה מנגעי אדם, שגם שם יש דין כזה. לעומת זאת חכמים חולקים ואומרים לא נכון, הבגד עדיין טמא. ושוב, אם הבית דין הגדול החמיר כמו חכמים אבל אותו זקן הקל כמו רבי נתן בן אבטולמוס, ומישהו נגע בבגד ונכנס למקדש בגלל זה, הוא יהיה חייב קראת, ועל זה הזקן החלק, ועל זה יהרגו את אותו זקן. ועד כאן עברנו על רוב הרשימה של ברייתא א', וראינו איך כל אחד מהתחומים שהוזכרו שם הזקן יכול לפסוק משהו שיכול לגרום לקראת, ועל זה יהרגו אותו. מחר נראה את שאר הרשימה, וזה דברי ריבות בשעריך, כלומר חרמין, ערכין, הקדשות, סוטה, עגלה, רופה, תרת מצורע, ולקט, שכחה ופאה. נראה איך כל זה גם יכול לגרום לקראת. בינתיים הגענו לשורה הרביעית בפחת עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בנחנקים, כשהנושא היום זה זקן ממרה. ראינו את הפסוקים, אז ראינו את המשנה שאומרת שזה דווקא כשהוא ממרה את בית הדין הגדול בירושלים של 71, ויש תיאור שהוא נחלק עם החכמים בעיר שלו, ואז עולים לבית הדין שבפתח הר הבית, ואם זה לא מספיק אז לפתח חזרה, ואם זה לא מספיק אז לבית הדין הגדול שבלשכת הגזית. אותו זקן יסביר מה הוא חשב ומה חשבו שאר הדיינים, ובית הדין הגדול יכריע, ואם הכריעו נגדו והוא בכל זאת הולך ומורה להלכה לעשות בניגוד אליהם, אז על זה הורגים אותו. ואמרנו שזה דווקא אם הוא הורה לעשות ולא רק לימד את זה כלימוד תורה, וגם זה דווקא אם הוא זקן שהגיע להוראה ולא תלמיד שלפני גיל 40, זה היה במשנה. בגמרא ראינו שתי ברייתות. ברייתא א' דיברה בעיקר על התחומים השונים שבהם הוא נחלק עליהם, והדרשה את זה מפסוק ח' כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בדין לדין, ובנגע לנגע דברי רבות בשעריך, וקמת ועלית למקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. ועם כל דבר הדרשה משהו לגבי התחומים השונים שהוא נחלק, וגם קצת לגבי מקור הסמכות. אז התחומים זה עיבור שנה, דם נידה, דם לידה, דם זיווה, דיני נפשות, ממונות ומכות, נגיע אדם, בגדים ובתים, ודברים שתלויים בדיבור, כלומר חרמין, ערכין והקדשות, ודברים שנובעים ממריבה, וזה סוטג, לערופה, תרת מצורע, ובשעריך שזה לקט שכחה ופאה. וגם לגבי מקור הסמכות, שמדבר לומדים שזה גם דברים שמלאכה למשה מסיני, ומילה משפט לומדים שזה גם דברים שנלמדו בגזרה שווה. זה היה עיקר ברייתא א'. ברייתא ב' דיברה גם על חומרת האיסור שעליו הוא נחלק, וגם עד כמה מדובר באיסור מפורש בתורה, ובזה ראינו שלוש דעות. רבי מאיר מצד אחד מקל ואומר שזה דווקא אם הזקן התיר איסור קראת ולא איסור פשוט יותר, ומצד שני הוא מחמיר שזה גם כשמדובר באיסור שלא מפורש בתורה אלא בחכמים. רבי יהודה אומר להפך, כלומר מצד אחד הוא מחמיר ואומר שזה גם אם הוא התיר איסור שהוא לא קראת, אבל מצד שני הוא מקל שזה דווקא איסור שהעיקר שלו כן מפורש בתורה, כמו שכתוב על פי התורה אשר ירוחה, תורה זה מפורש, ירוחה זה חזל. ורבי שמעון מחמיר משני הצדדים, כלומר זה גם לאו דווקא איסור קראת וגם לאו דווקא דבר שמפורש לגמרי בתורה, אלא אפילו דקדוק אחד, הגמרא מביאה לזה מקור מאשר יגידו לך, כלומר אפילו הגדה כל דו. עד כאן ברייתא ב'. אחר כך בשלב השלישי שאלנו לפי רבי מאיר שזה דווקא קראת, האם בברייתא א', שראינו שם את כל התחומים שהוא יכול לחלוק עליהם, האם בכל אחד מהתחומים האלו אפשר למצוא מחלוקת שבאמת נוגעת לאיסור קראת? אז רב פאפה באמת עובר תחום תחום ומראה איך מחלוקת שם יכולה לגעת לאיסור קראת. אז לגבי עיבור שנה, זה מחלוקת האם מעברים אחרי פורים, וזה נוגע לקראת כי זה מזיז את פסח, ואז יכול להיות שאוכלים חמץ בפסח. לגבי הלכה למשה מסיני, זה מחלוקת לגבי אישה שרעדה דם ביום העשירי של ימי הזיווה שלה, שיש מחלוקת האם היא צריכה לשמור עוד יום טהרה או שלא, וזה קראת, כי אם נטהר אותה לבעלה, והיא באמת אסורה, זה איסור קראת. לגבי דברים שלמדו מגזרה שווה, יש גזרה שווה שאוסרת את ביתו מאנוסתו באיסור קראת, אז אם הזקן החלק על זה, אז הוא בעצם מתיר כאן איסור קראת. לגבי דם נידה, דם לידה ודם זיווה, אז בדם נידה לידה יש מחלוקת לגבי דם ירוק שנוגע לאיסור כרת, בדם לידה יש מחלוקת אם היא שופעת בין השבועיים טהרה לבין אחרי זה, האם הדם עכשיו טהור או לא, אז אם נקל בזה שלא כדין, אז זה כרת. ולגבי דם זיווה, אם היא ראתה 3 ימים בימי הזיווה, אבל באותו זמן היא גם קשתה ללדת, ואז הייתה הפסקה, ורק אחרי זה ילדה, אז אומרים שהדם הזה הוא דם לידה ולא דם קושי, אבל יש מחלוקת כמה הפסקה צריך, אז אם זה כן יקל בזה שלא כדין, ואז בעלה יבוא עליה, אז זה גם איסור כרת. ולגבי דיני ממונות, נפשות ומכות, כאן זה מחלוקות לגבי אם כסף שייך למישהו, ואם הולך וקידש בזה אישה, אז אם זה שייך לו, אם קודשת ומישהו יבוא עליה, זה איסור כרת, ואם זה לא שייך לו, היא לא מקודשת, ואין כרת למי שיבוא עליה. ומה המחלוקת? אז לגבי דיני ממונות, זה מחלוקת האם בדיעבד שניים יכולים לדון ולהוציא ממישהו כסף. לגבי דיני נפשות, זה מחלוקת האם מישהו התכוון להרוג מישהו אחד ורק בטעות מישהו אחר, האם הוא חייב ממון או נפש. אז אם היורשים לקחו ממון, אז זה בעצם מחלוקת האם הכסף הזה מגיע להם או לא, ושוב, זה נפקא מינה אם אחד היורשים קידש בזה אישה. ולגבי מלכות, יש מחלוקת כמה דיינים צריך בשביל להלקות, האם 3 או 23, אז אם 3 הלקו אותו, אז לפי מי שאומר 23, הם בעצם הלקו אותו שלא כדין וצריכים לשלם לו כמו כל חובל, אז אם הוא לקח את הכסף הזה וקידש, אז לפי רבנן שמספיק 3, אז באמת מגיע לו, אבל לפי רבי ישמעאל שצריך 23, הכסף לא מגיע לו, ואם הוא קידש בזה אישה, אז נפקא מינה אם קודשת או לא, כמו שאמרנו. והשלישייה האחרונה להיום היה ניגי אדם, ניגי בגדים וניגי בתים. לגבי ניגי אדם, זה מחלוקת אם יש ספק האם 2 השערות קדמו לבהרת או לא, שרבנן מתמים ורבי ישוע מטהר, וזה יכול להגיע לקראת, כי אם הזקן יטהר אותה שלא כדין והוא ייכנס למקדש, אז הוא חייב כרת. לגבי ניגי בתים, יש מחלוקת האם 2 גריסים על אותו קיר מטמא או לא, ואם מישהו ייכנס לבית ונטהר אותו שלא כדין, אז שוב, אם ילך למקדש, הוא יחייב כרת. ולגבי ניגי בגדים, יש מחלוקת אם היה בגד שהיה בו נגע, ואז הנגע התפשט לכל הבגד, האם עכשיו נטהר את הבגד או שהוא עדיין טמא, ושוב, זה נפקא מינה, אם מישהו ייגע בזה ויכנס למקדש, הוא יכול להיות חייב כרת. ואת שאר הדברים ברשימה בברייתא א', נראה מחר. כל טוב בינתיים.